לצעירים. מצד אחד, כידוע, הם עוברים את זה בקלות, אבל מצד שני זה עלול להגיע למבוגרים, וזה מגיע לחלק מהמבוגרים, לבעלי הסיכון, אז אולי אין ברירה, אולי אנחנו בדרך לסגירת מערכת החינוך. וכאן השאלה הגדולה, כיצד תתמודד מערכת החינוך החרדית עם החלטה כזו? מה יאמרו על כך גדולי ישראל? אז מנהלים מוסדות שאנחנו מדברים איתם, אומרים, חלקם לפחות, אין ברירה. חייבים לעצור לרגע, לסגור את המוסדות לכמה ימים, אולי שבוע, ובעצם לעצור את הברדק הזה שהולך ומתרחב. כיתות שלמות, בזה אחר זה, נסגרות ממילא לבידודים בגלל תלמידים מאומתים. אבל כאמור, הכל, כל הנושא הזה נתון להחלטתם של גדולי ישראל בלבד, ועל פי הם יישק כל דבר בציבור החרדי, ולא על פי החלטת הממשלה, אם תהיה כזו. נעסוק בענייני הקורונה, וגם שאלה, אולי גם נשמח לתשובות המאזינים, מה קרה שבגל הנוכחי, הגל השלישי העצום הזה, אנחנו רואים נהירה עצומה של משפחות חרדיות על ילדיהם וטפם לבדיקות קורונה, מה שלא היה בגלים הקודמים. פחות נבדקו, פחות הייתה היסטריה על בדיקות הפעם, כמויות אדירות של אנשים שהולכים להיבדק. שתפו אותנו בתובנות שלכם, זה מעניין, שאלה מסקרנת. נעסוק גם בפוליטיקה. נפתלי בנט וגדעון סער חתמו אתמול על הסכם עודפים, סוג של הצהרת כוונות, בעיקר כדי לחסום את הליכוד מלחתום על הסכם כזה עם מפלגה אחרת בגוש הימין. הבית היהודי הנעלמת מהסקרים בדרך לחבירה לגוש מפלגת ימינה, וגם מה יעשה בצלאל סמוטריץ' עם מפלגתו האיחוד הלאומי בתוך הגוש הזה, ויתר מפלגות הימין הקטנות. אלה הנושאים שלנו הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, אלה הכותרות לבוקר זה. יותר מ-8,300 אזרחים נדבקו בקורונה ביממה האחרונה, שיעור הבדיקות החיוביות עומד על 7% ו-6 עשיריות. עם זאת, ישראל ממשיכה במבצע החיסונים הלאומי. אתמול 146,000 אזרחים התחסנו, ועד כה יותר מ1,370,000 התחסנו. זה שיא עולמי של התחסנות אוכלוסייה בקורונה. חברת מודרנה הודיעה כי משרד הבריאות אישר את השימוש בחיסון שיצרה. היא נענתה גם לבקשת ראש הממשלה ותקדים את משלוח החיסונים הראשון לישראל. זה יגיע כבר החודש ארצה, ובכך ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם אחרי צפון אמריקה שתקבל את החיסון של מודרנה. הממשלה תתכנס היום בצהריים ותדון בהידוק הסגר. במשרד הבריאות דורשים להדק את הסגר לפחות לשבועיים במטרה להביא לירידה בתחלואה. קטר תחתום היום על הסכם שלום עם סעודיה, מצרים, קווייט ובחריין, ובכך הסתיים החרם שהטילו המדינות הערביות על קטר, והגבול בין המדינות האלו ייפתח. ההסכם הזה נחתם בתיווכם של האמריקנים. הנשיא טראמפ הגיע לילה לג'ורג'יה לכינוס של הרפובליקנים, שם נערכות הם הבחירות לסנאט. יש לבחירות הללו משמעות רבה, שכן במידה והרפובליקנים יקבלו את המושבים בסנאט, הם ישיגו בו רוב. תחזית מזג האוויר היום בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה ישראל, ועוד תוספת לכותרת האחרונה שהבאת על ארצות הברית. זה לא רק שהם ישיגו רוב בסנאט, זה יסנדל מאוד את הנשיא הנבחר ביידן, כי 51 רפובליקנים נגדו יעשו לו את החיים הקשים. מאוד, אז יש לבחירות האלה משמעות שם בג'ורג'יה. תודה ישראל.
וכמובן שסוף זמן קריאת שמה ב9:12.
איפה, בניו יורק או פה?
פה בארץ.
כן, כמובן. שמה בקושי התחיל הלילה. תודה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ' בעריכה, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו פה התשע, מתחילים. שמונה ושלוש דקות, שוב שלום לכם ובוקר טוב לצבי טסלר כתבנו, שלום שלום.
שלום, בוקר טוב לכולם.
8,300 איש אתמול, קרוב למחציתם, אני מתאר לעצמי, כמו כל נתוני הימים האחרונים, צעירים, תלמידים, החשש הגדול ששוב, יזלוג וזה זולג, אמנם לא בהיקפים כפי שהפחיד אותנו, אבל זה זולג למבוגרים, לאלה שבסיכון, למרות החיסונים, למרות הכל, זאת תמונת המצב פחות או יותר, נכון?
נכון, אנחנו רואים את המגמה הולכת וגדלה גם של המאושפזים, גם של המאושפזים מצב קשה, תשים לב, המספרים בבוקר הם תמיד מותקנים כלפי מטה ואז הם מתעדכנים בהמשך היום כלפי מעלה, זאת אומרת, קודם כל מורידים את אלה שנפטרו וסלימו, ואחר כך מגיעים המספרים החדשים, אנחנו נמצאים על יותר מ-800 מושפזים במצב קשה, ויותר מ-200 מונשמים, המספר הזה עולה בהתמדה, ולמעשה אנחנו בהתפרצות שהיא לא יותר נמוכה מאשר ההתפרצות של הגל השני, מבחינת העוצמה שלה והקצב שלה. כן, אנחנו רואים את זה הרבה אצל ילדים, אבל העוצמה והגדילה המעריכית היא נמשכת ומובהקת, ובעצם בבוקר הזה די ברור גם למי שהתנגדו עד עכשיו למהלכים יותר משמעותיים, כמו סגירת מערכת החינוך, שאין ברירה אחרת אלא לסגור, וצריך להגיד, המצב כרגע בהרבה מאוד בתי ספר הוא, שהם בקושי מצליחים לפעול או לא מצליחים לפעול. יש בתי ספר שעל הנייר אמורים להיות פתוחים, ובפועל הם לא פועלים כי אין צוות שיפעיל אותם, כי רוב הצוות נמצא בבידוד, תלמידים רבים גם הבוקר נכנסים לבידוד, בגלל הדבקות ובגלל מאומתים בבתי ספר, המספרים הם מאוד מאוד גדולים, ולכן הממשלה אתמול התכנסה, זה לא צריך לקבל החלטה, זה לא היה על הפרק, אבל היום ככל הנראה זה כבר יהיה על הפרק, קבלת החלטה על סגר משמעותי, ככל הנראה למשך שבועיים, כדי לנסות לבלום, והסיפור הגדול כמובן הוא העניין של המוטציה הבריטית, שנמצאת, ואנחנו רואים את זה גם בעיקר, על פי נתונים עד עכשיו בעיקר בציבור החרדי, והחשש בעצם בסופו של דבר, כמו שראינו בבריטניה, שמהר מאוד המוטציה התפשטה מאזורים מסוימים לכל האזור ולכל המדינה אחר כך, במהירות רבה מאוד, גם בארץ זה צפוי לקרות, והסיפור של המוטציה הבריטית התפשט גם לערים נוספות וגם לקהלים נוספים, ולכן עוד יותר מנסים כרגע לעצור, כשבמקביל אמרת, המרוץ לחיסון נמשך ומנסים גם הבוקר, הבשורה שמודרנה תביא לארץ משלוח שעוד לא ברור מה הגודל שלו. בסך הכל, מודרנה, ההסכם עם מודרנה מדבר על 6 מיליון מנות, אבל זה בסך הכל, אנחנו לא יודעים כמה מתוך זה יגיע החודש. היה מסע ומתן מאוד אינטנסיבי בין משרד הבריאות ובין מודרנה בניסיון לגרום לזה שהמשלוח יהיה כמה שיותר גדול, כדי שלא יצטרכו לעצור את מרוץ החיסונים. כרגע אנחנו נשאר רק עוד ימים ספורים כדי לסיים את המלאי של החיסון הראשון, כי משרד הבריאות שומר
את המנה הראשונה של החיסון הראשון. על כל מנה שניתנת נשמרת המנה השנייה למנה השנייה.
בכל מקרה, גם אגב, לא יערבבו, מי שקיבל מנה ראשונה פייזר יקבל גם מנה שנייה פייזר, לא יצטרך להתחיל לחפש איזה מנה יש לו.
תגיד, מה עדיף, איזה חיסון עדיף ממה שאתה מבין, פייזר או מודרנה? מתחילת החרות.
הם עובדים בדיוק באותה שיטה. כנראה אנחנו לא נוכל לבחור מראש עם איזה חיסון נקבל. השיטה היא אותה שיטה. היתרון במודרנה, שבגלל שהוא לא צריך הקפאה עמוקה, יש פחות מה שהתפשל בדרך. אנחנו רוצים מאוד לקוות שבאמת הכל עובד לפי הספר.
ואני מבין אגב שעד עכשיו 2,000 איש, קרוב ל-2,000 איש שקיבלו חיסון, נדבקו. כלומר, נדבקו סמוך מאוד למועד קבלת החיסון, 2,000 מתוך כמה מיליון, 300-400 אלף איש שקיבלו.
נכון מאוד, ומדובר במספרים קודם כל שהם נמוכים.
מאוד.
יכול להיות אגב שאינטו יותר, הם פשוט לא נבדקו, אולי לרוסים.
מה, ממה שיודעים כמובן, מכמה שיודעים.
אבל אנחנו כן יודעים אגב, גם על הידבקויות, לא רק בימים הראשונים, אלא גם אחרי 10 ו-12 ימים, יש מקרים של הידבקויות, אז כן, הם מדגישים עוד יותר. נכון, המערכת החיסונית מתחילה לעבוד כבר כמה ימים אחרי שמגמלים את החיסון
הראשון. אבל זה לא מספיק, צריך להמתין למנה השנייה, ועד אז להיזהר ולהישמר, ובלי קשר, גם מי שלא מקבל חיסון, להיזהר ולהישמר, ותיקון קל, מספר החולים הקשים הבוקר עומד על 764, שלשום זה עמד על 808, המונשמים היום 183, ירידה מ-194, אבל זה פחות או יותר הטווח של המספרים האלה. צבי טסלר, תודה רבה.
תודה, יום טוב.
בשורות טובות, יום טוב. עכשיו אנחנו עם הפרופסור איתן פרידמן. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
מבחירי בית החולים שיבא בתל השומר, מנהל היחידה האונקוגנטית. הממשלה מתכנסת היום כדי להחליט על עידוק הסגר. זו הדרך הנכונה להחזיר אותנו לאחור?
לא, אני חושב שזו לא הדרך הנכונה. אני חושב שיש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות.
גם כשאתה רואה 8,300 מאומתים הבוקר?
זה המשפט הבא שלי. מאומתים, מספר המאומתים איננו מדד לשום דבר. הדבר שצריך להסתכל עליו הוא שני המספרים שדיברת עליהם. מהמספר של האנשים שהם חולים קשה, המספר של האנשים המאושפזים, אבל המספר של האנשים שמחוברים למכונות הנשמה או למכשירי אקמו. המספר הזה הוא די יציב. וצריכים להבין, לא כל מישהו, רוב האנשים המוגדרים כמאומתים אינם חולים ואינם מטילים מעמסה על מערכת הבריאות, לא בבתי החולים ולא מחוץ לבתי החולים.
אני מתחבר למה שאתה אומר במשפט אחד, כי קרוב ל-50% מהמאומתים של השבועיים האחרונים הם צעירים, תלמידים, רואים את זה בכל הפרמטרים. אז בעצם מה שאתה אומר, הצעירים הרי לא...
הצעירים הרי, המחלה אצל ילדים, לאו דווקא אצל צעירים, המחלה אצל ילדים היא מחלה בדרך כלל או אסימפטומטית או מאוד קלה, וילדים מתחת לגיל 10 ממעטים להדביק אנשים מבוגרים. וזה דברים שצריכים לזכור עליהם. מעבר לעובדה הזאת, צריך להבין שלסגר יש מחיר בלתי אפשרי, שאני בטוח שאנחנו לא צריכים לשלם אותו. לסגר יש מחיר מבחינת התאבדויות, אלימות במשפחה, ירידה בביטחון התזונתי של ילדים אם יסגרו את מערכת החינוך, יש עלייה בחרדות, יש ירידה, יש עלייה באבטלה שיש לה משמעות בריאותית, וצריך להבין, המדד הזה של מספר המאומתים הוא מדד שאין לו שום משמעות אפידמיולוגית, אין לו שום משמעות מבחינת...
אז מה, מה שאתה אומר, פרופסור פרידמן, עושים עלינו כאן סיבוב, מפחידים אותנו על סתם?
אני לא יודע מה המניעים שלהם. אני חושב שהמניעים שלהם הם תיאורים, ואני חושב שהמניעים שלהם הם מניעים בריאות, הם חושבים. מישהו קבע את המדד הזה של מספר המאומתים כמדד הזהב, וצריך להבין.
אמר לי מנהל מוסד אתמול, אמר לי, תקשיב, אני, כל מה שאתה אומר, הוא גם אומר, כי כולנו מכירים את המושגים האלה, את הנתונים האלה, הצעירים וכולי, הוא אומר, אבל התרלול הזה של המערכת, שעוד כיתה הולכת לבידוד, ועוד אחד הולך לבידוד, ועוד כיתה, אני כבר עם קרוב לחצי בית ספר סגור, אז בוא נסגור לשבוע, נגמור את הסיפור, יישארו בבית שבוע, וזהו.
תקשיב, במערכת החינוך...
אי אפשר לנהל מערכת שכל יום כיתה באה והולכת.
במערכת החינוך יש 2.4 מיליון תלמידים. מתוך 2.4 מיליון, פחות מ-20 אלף אנשים מאומתים. פחות מ-20 אלף. ברוב בתי הספר יש פחות, יש ילד אחד שנדבק. 85% מההדבקות האלה הם בכלל לא בבית הספר. הם בבתים. אין דרך טובה יותר לשמור על הילדים מאשר להשאיר את בתי הספר פתוחים. זה ברור לגמרי. זה ברור לגמרי. וצריכים לזכור, הסגר במקור נועד למנוע קריסה של מערכת הבריאות. אין קריסה של מערכת הבריאות. אין. ואנחנו רחוקים מרחק רב מקריסה של מערכת הבריאות, הן בבתי החולים והן במערכת האמבולטורית. ולכן מה ההיגיון להשית עלינו סגר?
כלומר, לתת להמשיך למצב כפי שהוא, גם אם זה יגיע ל-10,000, גם אם כל עוד מדובר בצעירים, וכל עוד המערכת הבריאותית לא מגיעה, לא מתקרבת לסף קריסה, אתה אומר, אין שום סיבה לשנות את המצב.
נכון, וצריך להכניס לכאן, לכל המודלים שעליהם מרבים לדבר עלינו, צריכים להגיד שתי עובדות. אחד, מתחילת הדרך, מחודש מרץ, אפריל, עבור דרך יולי ואוגוסט, המודלים האלה מעולם לא דייקו. ולכן צריך לשים על זה בסימן שאלה, את אותם מודלים המפחידים אותנו חדשות לערבים, לא לבקרים.
כן.
אחד. דבר נוסף שצריכים לזכור, אף אחד מהמודלים האלה לא לוקח בחשבון שבערך 10 ימים לאחר החיסון הראשון, החיסון ספציפית של חברת פייזר יעיל ב-53% מהמקרים, 52% מהמקרים. אחרי החיסון השני, 10 ימים אחר כך, הוא יעיל ב-95% מהמקרים. ולכן אני חושב שיש מקום לאורך רוח, ולא לפחד, ולא להפחיד, ולא להעלות את רף החרדה של הציבור, שום ממילא גבוה.
אתה אומר דברים מעניינים, אתה אומר אותם גם לבחירי משרד הבריאות, לאנשי הקבינט, לאנשים שקובעים פה מה שיהיה?
תראה, הייתה לנו שיחה במוצאי שבת עם השר גלנט, מיועדת לנו, עלינו אני מדבר על המועצה הציבורית לטיפול במשבר הקורונה, שכוללת אנשים הרבה הרבה יותר חכמים והרבה יותר מוכשרים ממני, כמו ערן דולב שהיה קצין רפואה ראשי, פרופסור אהרון שחנובר, חתן פרס נובל, פרופסור מרדכי שני שהיה מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל שיבא, אנשים ראויים שקוראים, דיברנו, הייתה לנו שיחת זום עם השר גלנט, מתוכננת לנו שיחת זום עם בני גנץ היום אחרי הצהריים, אנחנו משוועים שיאזינו לנו.
תשמע, אתה פה פורחת את כל התזות שאנחנו שומעים בתקשורת כל הזמן, ואני כן חושב, ולא מהצד הבריאותי, אלא מהצד הבלגניסטי של מערכת החינוך, שאולי כן היה צריך לעצור, וכשאני מדבר על מערכת החינוך, אני עושה את ההבחנה בין מערכת החינוך החרדית לאזו שאינה, כי במערכת החרדית מי שקובע עם הרבנים, אבל בסוף בסוף, החיים פה משתפשים, כי אתה יודע, כשכיתה נכנסת לבידוד, זה לפעמים גם עם חלק מהמשפחה והמשפחות, ואז הכל משתבש. אולי כן, לעצור רגע.
ניסינו את זה, זה לא עובד. ולו זה היה עובד, ארגון הבריאות העולמי היה ממליץ לממשלות, בואו תנקטו בשיטת הסגר הנפתח והסגר הנסגר והסגר הנפתח. ארגון הבריאות העולמי מבקש, אפילו מתחנן באתר שלו לממשלות ולמקבלי ההחלטות, אנא, הימנעו מסגר, אלא כדבר אחרון בארגז הכלים שלכם. לשיטתנו, נותרו עוד המון כלים בארגז הכלים שלא נוצלו או לא נאכפו.
תשמע, אני אעשה חשבון תוך כדי שאנחנו מדברים על קרוב למיליון וחצי מחוסנים, שעוד לא מחוסנים לגמרי בגלל התהליך שהם עוברים עד לאמנה השנייה. תוסיף לזה 450 אלף מחלימים. עליהם תוסיף לוודאי, לוודאי פי מספר דומה, ואולי אפילו כפול.
פי שניים של אסימפטומטיים, כן? הגעת ללמעלה
מ-2
מיליון אנשים.
אין 2 מיליון. עברנו את ה-2.5 מיליון לפי החשבון הזה.
נו, מצוין, הנה.
זה מצחיק, אבל תראה מה שקורה בעולם, תראה במדינות אירופה, שום דבר לא מצליח להם.
תקשיב, יש הבדל, יש כמה הבדלים חשובים מאוד. א', אנחנו מדינה שיש בה רק מקום כניסה אחד, וזה נמל התעופה לו. אפשר היה לעצור את הזרימה האינסופית הלא מבוקרת. אחד, לא עשו את זה, בסדר. דבר שני, הגיל הממוצע בישראל הוא קצת פחות מ-30, אגב, בבני ברק הגיל הממוצע הוא 18. הגיל הממוצע בבלגיה, שהיא אלופת המתים במגפה הזאת, הוא 42. באיטליה זה 47, אבל הגיל זה לא הכל. יפן היא המדינה המערבית הזקנה ביותר, אבל יש שם את מספר המתים למיליון נפש מהנמוכים בעולם, והם לא עשו סגר.
טוב, יושי אמרו, מי זה הרופא הזה שהבאת? למה הוא אומר ההפך מכולם?
אני לא אנטגוניסט ואני לא דווקא איתו, אני קורא את הנתונים, ואני חושב שיש מקום קצת להרגיע לעניין של הפחדה והיסטריה, והפחדה והיסטריה, יש מחיר נפשי גבוה ויש מחיר של חוסר ביטחון.
אמרת שדיברת עם השר גלנט ותדבר היום עם בני גנץ, כן. ראש הממשלה ושר הבריאות שמעו את קולך?
אני משוכנע שהם שומעים את קולי, אבל הם לא מגיבים.
טוב, מעניין, נראה מה תחליט היום הממשלה, אם הכל השפוי או לא. פרופסור איתם פרידמן,
תהיה לנו רק בריאות, ואין ספק בכלל שצריך ללכת להתחסן.
להתחסן, להישמר, וגם לא ללכת להתאבק בכוח. בוודאי, חד וחלק, על זה אין ספק בכלל, לעשות את המקסימום, לא את המינימום, את המקסימום שבמקסימום. פרופסור איתן פרידמן מבית החולים שיבא, אני מודה לך על השיחה הזו, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
יום טוב. אנחנו עכשיו עם שניים, כתבנו אבי רבינה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
והיועץ החרדי למשרד הבריאות, אבי בלומנטל, בוקר טוב.
בוקר מבורך.
לאן אנחנו הולכים מכאן? אבי רבינה.
מצב קשה, אתה שומע, 8,000 מאומתים, למעלה מ-8,000 מאומתים ביממה.
אומר איתן פרידמן, פרופסור איתן פרידמן, רופא שלא שמעתי שמאשימים אותו בהכחשות קורונה וכאלה, והוא מסביר את הדברים בצורה מאוד הגיונית, שהרוב זה צעירים, אין קריסה של מערכת הבריאות. מה הלחץ? מה מלחיצים אותנו?
מה, אני לא יודע, אני לא מכיר את הפרופסור בתואר.
גם אני לא. פעם ראשונה שאני חושב שאני פעם ראשונה שומע אותו, לא זוכר אם ראיינתי אותו בעבר.
אבל אני כן שומע את גורמי המקצוע, וכמובן את גורמי המקצוע שממליצים לקבינט ושיושבים בתוך הקבינט, ושם ההמלצה אחד משמעית ללכת לסגר, ותראה, נכון, ישנה התנגדות כזה לסגר וההשלכות שלו בפרט במגזר החרדי, אבל אני חושב שאנחנו באמת נמצאים ככה, רואים את האור בקצה המנהרה, וזה פוש אחרון, ולא יזיק גם למגזר החרדי לקחת הפעם מה שנקרא החלטה אחידה וללכת לסגר הזה בראש מורם, כולל מוסדות החינוך, כמובן בכפוף להחלטה של ההנהגה הרוחנית, אבל יש לי תחושה גם מהערכות שאני שומע שהפעם זה יהיה אחרת, זה יהיה בהסכמה, ואם ההחלטה תהיה באמת על סגר כללי ולא נקודת נקודתית רק כלפי ערים חרדיות, כפי שזה נראה עכשיו. אני חושב שאנחנו נלך לסגר הזה, סגר הדוק, סגר מעודק, איך שלא תקרא לזה, ואולי, אולי, באמת, בצעת הנשמה, גם נצא מזה ככה במהירות האפשרית.
אבי בלומנטל, מה אומרים במשרד הבריאות? שצריך לסגור את מערכת החינוך?
את מערכת החינוך כבר היה צריך לסגור מזמן. הנקודה היא שישנם הרבה מאוד השלכות. תראה, איך לעצור מגפה, מה לעשות, כולם יודעים. אנחנו מבינים שאם כל אחד יסגר בביתו, ואף אחד לא יצא לרחוב, ואף אחד לא יצא למוסדות החינוך, וכל העסקים יהיו סגורים, אנחנו נראה בלימה מיידית. אבל צריך גם לנהל חיים, וצריך גם כן לנהל שגרה לצד הנגיף. אז פה נדרשים איזונים, וכשנדרשים איזונים מתחילים, אתה יודע, כוחות שוק לפעול מכאן, ואני תמיד אומר שאני גאה שהציבור החרדי נלחם על, על נושא החינוך ולא על בילויים ותרבות,
ולא על הקניונים,
אבל,
בדיוק.
אבל אנחנו יודעים בצורה ברורה שהפעם ההתפרצות הגדולה והחזקה שאנחנו חווים ובתוך הציבור החרדי בייחוד, אני מדבר
אבל איתך... אבל של צעירים, צעירים אסימפטומטיים.
אז אני אתייחס גם לזה, הזכיר אבי רבינה, 8,000 חולים, 30% מהתחלואה אתמול היא במגזר החרדי, ואנחנו יודעים שהציבור החרדי הוא מונה אולי כ-12% מהאוכלוסייה בישראל. יש אצלנו אתמול כמעט, אני חושב, 2,500 או 2,800 חולים חרדיים. צריך להבין את הנתון הזה. עכשיו, נכון, אנשים צעירים בדרך כלל חווים את המחלה בצורה קלה, הרבה יותר מאשר אנשים מבוגרים, אבל בוא נסתכל גם על נתוני, את יודע שאנחנו בשבוע שעבר, השבוע הזה עוד לא ראיתי את הנתונים, בשבוע שעבר 15 נפטרים חרדיים. ואם אנחנו מדברים על נתוני תמותה, הציבור החרדי מוביל כמעט פי ארבעה, אנחנו מובילים כמעט פי ארבעה ביחס ל-10,000 איש, כי הציבור החרדי הוא כולו צעיר, בסך הכל 3% מתוך הציבור החרדי זה אנשים מעל גיל 65. רוב הציבור החרדי הוא צעיר. אז איך אנחנו מגיעים למצב שיש לנו מעל 300 נפטרים חרדים, וכל מדינת ישראל כ-3,000, אז בציבור החילוני, על כל 21, על כל 10,000 איש מעל גיל 65, יש 21 נפטרים. בציבור החרדי, על כל 10,000 איש מעל גיל 65, יש לנו 75 נפטרים. אנחנו כמעט פי 4 נפטרים ביחס לציבור הכללי. איך אפשר להתעלם מזה שאנחנו במוצאי שבת האחרון? אני שמעתי את פשוט הפרופסור קודם, הוא אמר, דיבר על הפחדה. אתה יודע, כשאנחנו לא עושים הפחדה, שואלים למה לא עושים הפחדה. וכשעושים הפחדה, שואלים למה מפחידים, יש לזה מחיר נפשי. צריך לאזן כל הזמן, אבל צריך גם להכיר את הנתונים. שתי נשים צעירות במוצאי שבת בת האחרון, הלכו לעולמם, אחת אולי מחלות רקע קלות, אחת ללא מחלות רקע. מה, אנחנו יכולים להגיד, אין כלום?
מיד אחרי מה שאבי הזכיר, אתה יודע, אחרי שבת כזו שיש לנו לצערנו נפטרים חרדים, יש בוקס בלב וכל אחד ששומע את הבשורות הללו, אבל גם גידלנו הרבה פרופסורים ומקצוענים שכל אחד יודע להגיד, טוב, לזה היה מחלת רקע, והיא בכלל לפני שנתיים חטפה את כס לב, ואני חושב שהחשבונות הללו מיותרים, בכלל תקופת הקורונה גדלה פה הרבה פרופסורים ומקצוענים, ובמקום להתעורר ולהזדעזע ולהבין שאם ניתן פוש אחרון של שבוע, שבועיים, בצל החיסונים ובהרבה סייעתא דשמיא.
כן, אני מסכים איתך, למרות שהחיסונים, ואבי בלומנטל בטח יאמר לנו את הנתונים האמיתיים, החיסונים בציבור החרדי בשיעור כל כך נמוך, כי רוב האוכלוסייה מתחת לגיל 60, באופן מאוד טבעי.
אז קודם כל זה תלוי באיזה מקומות...
לו היו הולכים, רגע, לו היו הולכים לחסן בהמוניהם את הזוגות הצעירים, או אתה יודע, אפילו 30-40, לא 21-2, אולי זה נראה אחרת.
החיסונים זה החלק האופטימי של השיחה, תכף נגיע לה.
כן, אבל כשאתה מחסן את הבני 60 ומעלה, ובציבור החרדי בני ה-60 ומעלה, הם במספרים נמוכים ביחס למגזרים אחרים, בטח ובטח בערים החרדיות החדשות, הצעירות, בית שמש, אלעד, ביתר, מודיעינית.
אבל זה לגמרי עניין של תיעדוף, אתה לא יכול להגיע לצעירים.
אני מסכים עם התיעדוף, אבל אתה לא יכול להגיד, החיסון, אור בקצה המנהרה, כשהחיסון לאוכלוסייה הצעירה הזו של הגיל הבינוני, נקרא לו 30-50-60, הציבור החרדי לא מקבל את זה. שוב, בגלל התיעדוף, אני לא מתלונן. אני מבין.
תראה, קודם כל זה עניין של זמן, ולדעתי זמן לא רב, בגלל שברגע שתושלם, יושלם החלק של חיסון המבוגרים, אנחנו עוברים לכלל הציבור, והציבור החרדי דווקא מגיע בהמוניו להתחסן. הנתונים שאתה רואה מהערים הצעירות, הם בדיוק מלמדים על כך שמדובר שם בערים צעירות, ולכן גם...
כלומר, כל המבוגרים ל-60 ומעלה בערים החרדיות הצעירות, ואין הרבה כאלה, 1,000 או 1,200 בעיר, הם התחסנו כבר. מצוין, יופי, מעולה. אז עכשיו יגידו לך, אני חוזר לתת... מה?
לא, 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 זה לא נכון. צריך להבין שהיה פה גם כן עניינים לוגיסטיים. אני יודע שאנשים התקשו לקבל חיסונים, כי לקופות פחות, כשיש שם כמות קטנה של אנשים, היה להם כנראה פחות יכולת להביא לשם חיסונים, וכרגע פותרים את זה.
או שהביאו ונשאר לצעירים בסוף היום.
ניידות שיחסנו אפילו בבתים וכדומה, יש בזה גם עניין לוגיסטי כלשהו, אבל אין לנו, אנחנו לא מזהים בשום מקום בציבור החרדי כרגע, אני לא מדבר איתך שוב על מתנגדי חיסונים, שהם בשוליים של השוליים.
לא מזהים מה?
לא מזהים כרגע בציבור החרדי איזושהי בעיה בקשר לחיסונים, נהפוך, אנחנו מזהים ביקושים.
לא, אני לא אמרתי בעיה, אבי בלומנטל, לא אמרתי בעיה, אמרתי כשמדברים שהנה החיסון פה, אני אומר, רוב ההורים בציבור החרדי, אני בא להורים, אתה, אני, כל אחד שהוא בגיל שלנו, פלוס מינוס, לא מקבל עדיין את החיסון, כי התיעדוף הוא ל-60 ומעלה. אז כשאומרים לנו, החיסונים פה, ובוא נצא לסגר, והילדים לא ילכו ללימודים והכל, כל עוד ההורים, גיל הביניים הזה של 30 עד 60, לא מקבל את החיסון, עד שזה לא יגיע לגילאים שלנו, הנושא הזה של החיסונים לא רלוונטי. הגיל 60 ומעלה מצוין, כך צריך לעבוד.
תראה, באופן כללי, אני שמעתי שכן מביאים את הנושא של קצב החיסונים ביחס להחלטות על סגר. אני פחות הבנתי את זה, בגלל שהקצב, כשאתה נמצא במאבק של לחסן מול קצב התפשטות הנגיף, החיסונים לא יכולים להדביק את הקצב של התפשטות הנגיף, כי כמות האחים והאחיות שמחסנים לא יכולה להכפיל את עצמה, אבל כמות הנדבקים יכולה להכפיל את עצמה. כן. לכן המרוץ הזה, רק כשאתה באמת נמצא אולי באיזשהו סגר, אתה יכול לנסות להדביק את הקצב. כשאתה נמצא בסגר אמיתי, לא הסגר שאנחנו נמצאים בו, כן. כרגע, אולי יש איזושהי אפשרות באמת לפחות את האוכלוסייה בסיכון, לחסות אותה יותר מהר, ובזמן
איך הזה... איך אתם מתמודדים אגב במשרד הבריאות, אבי, עם הגל הגדול הזה? אני מבין שהמערכות עוד רגע גם כן באי ספיקה.
תראה, ברור שכל פעם כשישנה עלייה בסדר גודל כזה, זה מייצר עומס על כל המערכת. דיברת מקודם על בתי החולים. צריך להבין שיש כאן מערכות נוספות, יש כאן את מערך החקירות האפידמיולוגיות, שזה נושא שעלה בהקשר לציבור החרדי השבוע עם הפרסום לגמרי לא מדויק, וגם כמובן...
אבי רבינה, המשפט הזה נכון? הפרסום לא מדויק?
אני אשמח לדבר, אני אשמח להרחיב על זה עם...
נו, רבינה.
חייף, לא שמעתי, סליחה?
אני אומר, הפרסום היה לא מדויק על החקירות האפידמיולוגיות, חרדים מול חילונים?
בוא נשים את הדברים הדיוקם. קודם כל, הפרסום פורסם לראשונה בחדשות 12, ושם הכותרת הייתה חרדים כן, חילונים לא, שמשמעות הפרסום, חרדים נחקרים חקירה אפידמיולוגית בין גיל 20 ל-40 וחילונים
בטלפון, לא. והחילונים עושים את זה בלינק באינטרנט.
לא, 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 לא. אביר, אתה צודק, הפרסום היה כאילו חילונים לא וחרדים כן.
זה הפרסום היה. כשאתה מסתכל בתוך הכתבה, אתה מבין שחילונים, חלק מנוהל החדש המשרד הבריאות, גם על ערים מסוימות וגם על מגזרים מסוימים, הם מקבלים קישור בגלל כמובן הסמארטפון שהם מחזיקים, ושם הם כן נחקרים, וחילונים נחקרים דרך הטלפון, וחרדים נחקרים דרך הטלפון. מה שזה יצא, לפחות לפי פרשנות של חלק מהפוליטיקאים החרדים, א', כל הסטיגמה שלכל החרדים אין את הסמארטפון וכולם צריכים להיחקר, ב', שבאמת באמצעות קישור, אתה שולח קישור לבן אדם, הוא לא נחקר בסוף. הוא נשאר 2-3 שאלות כלליות, ואין שם חקירה אמיתית לעומת החרדי שכן נחקר חקירה צולבת.
אבי, משפט שלך זה סיכום עניין.
עד ככה. טוב, קודם כל הדיווח הזה גם כן הוכחש גם על ידי שר הבריאות, גם על ידי מנכ״ל משרדו, אבל אני רוצה שנייה אחת לחשוב על סיטואציה. בגל הראשון, כשפרצה המגפה, הציבור החרדי בא וזעק שבגלל שאנחנו עם מכשירים כשרים, אנחנו לא מקבלים דיווח בזמן אמת, ואנחנו לא יודעים לקטוע את שרשראות ההדבקה, וחייבים להיר לעשות התאמה כדי שיוכלו לקבל את זה בטלפון, ולא באמצעות הודעה, ו... עכשיו, כשיש משאב יקר שקוראים לו חוקר אנושי, מקצים אותו לציבור שיש לו פחות סמארטפונים, ומקצים אותו לציבור שדווקא אצלו יש עכשיו גל תחלואה בשביל לסייע לו, אני שואל אותך שאלה, אם יעקב אשר היה אומר, רבותיי, תעשו טובה, אין לנו סמארטפונים, אני רוצה את כל החוקרים האנושיים אלינו, לחילונים, תשלחו את הדיגיטלי. הרי הייתה כמה קול זעקה, איך הציבור החרדי לוקח את החוקרים
האנושיים. חבל שלא לקחתם את יעקב אשר שיאמר את זה, לפני שזה פורסם.
לא, מה שאני אומר, הרי בסופו של דבר זה כלי שנועד לסייע לנו, לעצור את ההתפרטות. אז לבוא ולהתלונן אותם
טוב, חוקרים... טוב, עברת.
אדם שלא רוצה לשתף פעולה עם חקירה אפידמיולוגית, גם לא ישתף פעולה בטלפון, ואנחנו יודעים שזה קורה גם אצלנו וגם בציבור הכללי, ואדם שלא רוצה לשתף פעולה עם קישור שהוא קיבל במייל או ב-SMS, אז לא ישתף פעולה.
טוב,
לא
הנקודה הובהרה, קיבלתי. קיבלתי את ההבהרה, אנחנו פשוט חייבים לסיים. משפט אחרון שיש לך לומר על זה?
אני מאוד... מאוד 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 מקווה שאנחנו כרגע נמצאים בשלב של התעוררות והתעשתות. אנחנו רואים את הקריאה של גדולי ישראל לצאת להתפלל בחוץ, להעדיף את מנייני החצרות כרגע כשיש בפרט מזג האוויר נעים ונוח. אני חושב שהדבר הזה כבר יכול לסייע ולהציל יהודים רבים.
ואולי גם להפעיל את מערכת החינוך בחצרות, כל עוד זה אפשרי מבחינת מזג האוויר, זה יהיה מאוד תועלת.
חד משמעית, חד משמעית.
אבי בלומנטל, תודה, מנהל מטה הסברה למגזר החרדי במשרד הבריאות. אבי רבינה כתבנו, תודה גם לך. רצים לפרסומות, מיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא. סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופת ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתה.org.
ברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
נוסעי הרכבת, בעקבות הסגר והירידה במספר הנוסעים, רכבת ישראל מקדימה עבודות תחזוקה חיוניות לשמירה על רמת הבטיחות והשירות. עבודות אלו תוכננו להתבצע במהלך החודשים הבאים, והקדמתן לתקופת הסגר תאפשר צמצום ניכר של הפגיעה בשגרת החיים. בהתאם לכך יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והמרכז מ-3 בינואר עד 13 בינואר. אנו ממליצים להתעדכן בשינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת, כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:33, עכשיו לעיר אלץ, גם ראש העיר אבי שטרן, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה המצב אצלכם בעיר?
המצב כמו בכל המדינה, עיר אדומה, 650 חולים פעילים, 170 חולים ביום, ומתמודדים.
אתה יכול להפיין לי את המגזרים?
כלל המגזרים, כולל כולם, כולל כל המגזרים שגם מהם לא ציפינו, נבדקים ונדבקים, אחד וחד.
כן, כל המגזרים?
כל המגזרים בעיר אלעד.
מאיפה זה הגיע? יש לך מושג מאיפה זה הגיע לאלעד?
השאלה הכי קשה מבחינתנו לדעת זה מאיפה זה הגיע. היינו בגל ראשון, היינו בגל שני, היינו בשתי גרסאות של גל שני, ואנחנו בגל שלישי. בשלושת הגרסאות הראשונות אנחנו ידענו מאיפה מקורות ההדבקה, בודדנו אותם, קטנו שרשראות הדבקה וראינו את ההצלחה. בגל הזה, לצערנו הרב, אנחנו לא מצליחים לשים את האצבע, יש בו משהו לדעתי, גם איזשהו פספוס של משרד הבריאות. הציבור החרדי והערים החרדיות היו ירוקות, היו חודשיים במצב ירוק, זאת אומרת, היו בדיקות, כ-200 בדיקות בעיר אלעד, כל יום, מדי יום, ולא היו חולים, זה המציאות. והיום אנחנו נמצאים ב-1,000 בדיקות יומיות, ואנחנו מוצאים כמות חולים, אנחנו מדברים על קרוב ל-20% חיובי בבדיקות. יש פה משהו, אני לא יודע, זה נכון שהם מצאו רק 30 אנשים חולים במוטציה הבריטית, משהו אנחנו מפספסים פה כנראה.
אז מה, זה המוטציה?
אני לא יודע. לא יודע אם כל
אולי כי חזרו...
המוטציה, המוטציה הבריטית או המוטציה החרדית.
לא, לא משנה מאיפה היא מגיעה. תקרא לה הבריטית, אמריקאית, כן. מצד
אנחנו
שני...
רואים איזשהו שינוי, אנחנו רואים גם שינוי בתחלואה. אנחנו מקבלים תסמינים בילדים, אנחנו מקבלים על התעלפויות בילדים, אנחנו מקבלים על התעלפויות במבוגרים, דברים שלא קרו לא בגל השני ולא בגל הראשון. יש פה דיווח, הוא קצת שונה. המהירות של הנגיף, תבינו שבגל הראשון היינו עם 360 חולים, בגל השני היינו עם כ-5,000 חולים, ובגל השלישי אנחנו בסך הכל, סך הכל פחות משלוש שבועות בגל הזה, ואנחנו נמצאים עם כ-1,200 חולים. משהו פה, המהירות ומהירות ההתפשטות היא מאוד מאוד גבוהה.
אני אגיד לך, אולי ההסבר הוא, בגלים הקודמים לא כל מערכות החינוך פעלו, היה הרבה מרחב קולי, הבנות, רואים אגב בנתונים עכשיו, הרבה יותר בנות שנדבקות, כי בתי הספר פתוחים, החדרים במלואן פתוחים והיו פתוחים, אולי זו הסיבה.
גם אצלנו
בכל הארץ.
אגב, זיהינו את ההדבקה בבנות, ואפילו ציינתי את זה בעיתונות המקומית, ההדבקה היא בבנות ולא בבנים, ראינו את זה. אבל עדיין, גם בניתוח נתונים שלנו, אנחנו רואים שאנחנו הולכים בצורה הפוכה מהגל השני. בגל השני ראינו את ההדבקה מכיוון מוסדות החינוך לכיוון המשפחות, והפעם אנחנו רואים משהו הפוך. מכיוון המשפחות לכיוון מוסדות החינוך, המוסדות חינוך היו די ריקים ודי נקיים, גם במוסדות של הבנים בעיקר. במוסדות של הבנות ראינו את זה מגיע מכיוון המשפחה לכיוון המוסדות. היום אנחנו אוחזים ב-40% באמת תחלואה מכלל החולים במוסדות החינוך. אבל לפי התחקורים שלנו, ויש לנו גם חוקרים של משרד הבריאות שמתופעלים על ידי הרשות, ההדבקה הגיעה מכיוון המשפחות לכיוון המוסדות ולא הפוך.
ולא הפוך, וואה. איפה רוב ההדבקות, בבית או בבית ספר?
הדבקות מגוונות מאוד, הדבקות התחילו במה שנקרא באירועי חנוכה, התחילו גם בתחבורת...
הנה, נתת תשובה, חנוכה, אתה שואל מאיפה זה התחיל.
לא, זה לא התשובה, אירועי חנוכה היו הרבה פחות מהאירועים של ימים נוראים, שמיד לאחריהם ראינו...
לא דומה, כי לא דומה, ימים נוראים עדיין נמצאים במקום גדול, חלקם במקומות פתוחים, חנוכה, מסיבות חנוכה, בתוך בתים, משפחה מפה ומשם, ערבוב בין ערים, הרבה יותר גדול.
מסכים, אבל אנחנו את התחלואה לא ראינו מחנוכה, אנחנו רואים אותה...
טוב, באמת. רואים את זה, תמיד באיחור, תמיד באיחור של שבועיים שלושה, את הגידול.
הפוך, ראינו אותה טיפה לפני, ראינו אותה מה-13 ל-12, מתחיל לטפס, הבנו שאנחנו מטפסים, אז טיפה לפני. אם היינו רואים את זה דווקא מאירועי חנוכה, היינו אומרים באמת אירועי חנוכה, אבל זה לא. הניתוח נתונים שלנו, אנחנו מאוד מאוד מדויקים, אנחנו נמצאים עם 10 רכזים שחוקרים את כלל המשפחות, עוד כ-8 חוקרים של משרד הבריאות שמצוותים לעיר אלעד, זה לא. אנחנו באמת היינו שמחים לדעת שיש איזשהו מקור ולבודד אותו, משהו פה אנחנו מספספים.
אבי שטרן, סגן ראש עיריית אלעד, בריאות לכולם.
תודה, בצל בהצלחה.
בהצלחה. יצחק נחשוני ויהודה אבידן, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
שאלה, שאלתי אותה בפתח הדברים, גם אתכם אני שואל, מה קרה שהציבור החרדי רץ להיבדק יותר מכל הגלים הקודמים?
אני חושב שהוא באמת מודאג מהנתונים הגבוהים מאוד אצלו. מאוד גבוהים, וזה מראה על אחריות.
יהודה?
תראו, אני חושב שבאמת, אני לא חושב שהציבור החרדי הפסיק להתנהג, להיבדק או משהו. היה תחלואה נמוכה, לא הייתה סיבה.
לא הגענו, היינו בגל השני במספרים כל כך גדולים, לא ראית את הנהירה המונית למוקדי הבדיקות?
יחסית אצל החרדים יש עכשיו יותר.
אני מצטער לומר לך, גם בגל השני, תמיד כמות הבדיקות הייתה מאוד מאוד סבירה ובסדר, לא היה תחילות על זה. אל תטעו, אתם...
לא ראינו כמויות של אנשים ממתינים בתור לבדיקות.
ראינו גם כל כך הרבה חולים בצלאל.
שנייה, אני אומר לך, בואו נצטרך להקות לעצמנו כל הזמן, להפך את עצמנו כאילו לא אחרים. הציבור החרדי באמת בסדר, היה חודש ומשהו שאנחנו ראינו המקומות הכי נמוכים, וכל הציבור הכללי בארץ היה בא בשמיים. ואני לא ראיתי מחמאות ולא ראיתי כל היום שהם מדברים. איך אומרים? הם חיכו לנו בפינה. יש התפרצות שהיא לא מובנת. יכול להיות שזה משהו שמוטציה שעושה גלים בצורה בלתי רגילה. צריכים לעבור את זה בשלום, בשמחתנו. זה מדובר על בעיקר על צעירים, על דברים כאלה. צריכים לעבור את זה. טוב שנזדקים, טוב שהולכים לעשות בדיקות. צריכים לעשות להישמר עכשיו כמה שיותר, לא להיכנס להיסטריה, אין כאן שום, אין מה לעשות. יש כאן הדבקה כרגע בכל הארץ, זה לא רק פה, זה לא רק אצל החרדים, אצל כל הארץ, ונעבור את זה. מה, אני לא חושב שאנחנו צריכים לקחת את עצמנו קודם, אנחנו חושבים שאנחנו מופקרים או משהו.
הרפל כמו בחוץ, ממש.
כלומר?
מצב מאופה לגמרי. אתה גם לא יודע מאיפה זה בא לך. אין משהו, אין כאן רופאים ומומחים שאומרים לך, תמים את האצבע ואומרים לך, זה מחנוכה, לא היו תשעים כל כך בחנוכה. לא היו מסיבות כל כך בחנוכה. אין כאן, זה היה לפני חנוכה חלק מה... חלק גדול מה...
אני אומר לך יותר מזה, תראה, אתה גם רואה בישיבות.
לא יכולים...
אתה גם רואה בישיבות.
אלא אם כן מספרים, אלא אם כן באים ואומרים לנו, שזה סימנים של מוטציה, שבציבור שלנו... זה נמצא באחוז יותר גבוה.
כן, אבל זה לא עונה על השאלה שאני שאלתי. אני רוצה לתת לכם תזה על מה ששאלתי. אתמול אמר לי את זה אחד מראשי הערים החרדיות. אומר לי, תשמע, בגל הראשון, בגל השני, לא דיברו כל כך על הקורונה, לא ראית המכתבים של גדולי ישראל על הקורונה. דיברו על להתחזק, על להישמר, אבל לא על עניין הקורונה. די הוכחש בצורה כזו או אחרת. והפעם, כשאתה רואה מכתבים, חובה להתחסן, והרבנים מתייחסים לזה, הנה, יש קורונה, צריך להתחסן. אולי זה מה שעושה את השינוי לאנשים בראש.
מצד שני, אנשים כאשר הם יודעים שהחיסונים בדרך, אז הם אומרים, מה יש לי עכשיו ללכת לבדוק, אני בעוד שבועיים מקבל חיסון. ובכל זאת זה נעשה, זה סימן שרואים את התחלואה בסביבה שלך, והכי קרוב אליך, וזה במספרים באמת גבוהים ביותר, מבועלים, ממש מבועלים.
טוב, בואו נעבור לפוליטיקה, לא דיברנו מילה פוליטיקה.
גם שם הם מבועלים.
ובניקה באנו במקומות שאתה כמו ישיבות שהיו הכי שמרניות, וכאלה גם שם קיבלו תחלואה. כלומר, זה לא...
זה נמצא גם בבתי הספר, זה נמצא גם במקומות.
כן, לא, אבל יהודה אומר משפט נכון, שבישיבות שהכי נשמרו, העסק יצא משליטה.
נכון, זה נכון.
לא יש להתנהגו במופקרות, על אף כל הזהירות. כנראה יש משהו בשונה מכל הגלים הקודמים.
אז אנחנו צריכים לקבל את המוטציה.
נכון.
אולי, אולי.
טוב, מילה, מילה לפוליטיקה.
מוטציה.
מילה פוליטיקה. אתמול נעשה צעד גדול בנושא הזה של הפוליטיקה. זה נראה הסכם עודפים, אבל זה אומר הרבה לגבי עתיד. הרבה מאוד. זה אומר שצריך לחשב נכון את הדרך, וצריך לחשב נכון את הצעדים הבאים, ושיש כאן איזשהו מצב שונה, מהשעננות שקיימת גם בציבור שלנו, לא שעננות לא לקבל ללכת לבחירות, אלא שעננות שלא יכול להיות, לא יכולה להיות מציאות אחרת. וגם בשלטון היום צריך להיות פחות שעננים. יש סימנים למשהו שהוא שונה ממה שהיה עליה. אני מתכוון להסכם של ימינה.
אני דווקא רואה סימן לא רואה מה שקרה אתמול. ההחלטה לקיים הסכם עודפים בשלב כל כך מוקדם, שדבר שהוא לא שגרתי, לא זכור לי בכלל שבזמן כזה כבר חותמים הסכם עודפים, עוד לעשות את זה ללא שום התייעצות עם סמוטריץ', הווה אומר משהו קרה פה.
יהודה, הסכם עודפים בין הליכוד לבין ימינה היה דבר שמובן מאליו. לא משנה מתי זה יעשה.
אני מסכים איתך, ואתמול חתימת הסכם עודפים בין ימינה לשר, היא הייתה על הראש של סמוטריץ', דווקא לפי דעתי היא סימן שיכול לעזור כרגע לביבי, כי הקרע בתוך ימינה הוא גדול מאוד. בנט שוב פעם מתנהג בצורה אני ואפסי עוד, להערכתי יהיה פיצול בימינה וסמוטריץ' יחד עם הבית היהודי, יחד עם האיחוד הלאומי.
אוי ובוי, אז עוד פעם ילכו קולות לאיבוד.
דקה, דקה, דקה,
דקה,
לא, 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 דקה, דקה.
לא, בטח, יעברו את הכל
החצי. תן לי לסיים, תן לסיים. יחד עם בן גביר ונועם, זה הצלחה מובטחת לקאומן, לעבור את
הכל החצי. לא, באמת.
אני מצטער.
עוד הרפתקאות. עוד הרפתקאות.
אני כן חושש, אבל אני מקווה שאז גם בנט יעבור את אחוז החסימה.
אגב, אם זה יקרה, זה חמור מאוד לציבור החרדי. משום שהיום, במצב של היום, אין לשוליים לאן לברוח.
טוב.
ואם תהיה מפלגה כזאת, אז השוליים תהיה להם אלטרנטיבה וחבל.
חברים, אנחנו נחתום בזה. אני מודה לכם. יצחק נחשון, יהודה אבידן, בריאות לכולם. בהחלט, בעזרת השם. בעזרת השם. תודה, תודה. ושאלנו כאן שאלה, מה קרה שכולם הולכים להיבדק מה שהיה פחות בעבר? עד הרבה תשובות אני מקבל פה ממאזינים, כמו הנה, אפשר לקבל תעודת מחלים, הנה הדרכון הירוק בדרך, אז בוא נדע אם יש לנו את זה. זו גם תשובה, אבל אני חושב שפשוט מאוד החיסונים הפכו את הקורונה למשהו אמיתי ולא תיאוריה, ותחשבו שאנשים לא הולכים להיבדק כמו שהיה בעבר. היינו מקבלים גל הרבה יותר גדול, אז גם בסוף יש מזה משהו חיובי. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. איך שלא תערבבו. מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
שומעים את זה? את השמש המלטפת שמאירה את השדות בכל בוקר. את תפוח האדמה הטבעי שנאסף הישר מהשדה. את הטריות שבתפוח אדמה אמיתי. טפו צ'יפס, ליהנות מחטיף קרנצ'י וטעים, עשוי מתפוחי אדמה טבעיים בדיוק כמו שאתם אוהבים. בורא פרי האדמה.
רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים, תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן, עם הטכנולוגיה והחדות היפנית, וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה, בלעדי באופטיקה הלפרין.
שלום חברים, כאן מוטי מארגון עלי שיח. אני כרגע נמצא במטה, פה כל הנציגות מקבלות את הטלפונים שלכם. אני רוצה לעדכן אתכם שהכרטיסים להגרלה הגדולה על הדופלקס הולכים ואוזלים. כמו שהזכרנו לכם, רק 8,000 משתתפים וההגרלה מתקיימת. אחד מכם תכף יהיה בעל הבית על הדופלקס. כאמור, הדופלקס שתי קומות, 150 מטר, עם חצר ענקית, נוף פנורמי לכנרת. כל שעליכם לעשות זה לחייג כוכבית 4574, אני חוזר, כוכבית 4574, סיכויי הזכייה גדולים מאוד, ב-8,000 אנחנו מסיימים ואנחנו הולכים והכרטיסים הולכים ועוזלים. תזכרו גם שיש לנו עוד שני פרסים, פרס השני הוא 30,000 שקל במזומן, פרס שלישי זה 10,000 שקל בכרטיס... פרס שלישי זה כרטיס אשראי טעון ב-10,000 שקלים. אל תתמהמהו, אני קורא לכם, חייגו כעת, כוכבית 4574, כל כרטיס מקבל מתנה. חייגו לנציגות, יש הרבה מאוד מתנות, חייגו לנציגות, אחד מכם יהיה בעל הבית על הדופלקס. יש לנו הרבה מתנות במוקד, נגן, גמבוי, רחפן, פליימוביל, שואב אבק רובוטי, מכונת קפה, מחשב, בררו אצל הנציגות, כוכבית 4574, ואולי אתם תהיו בעלים על הדופלקס הגדול, כוכבית 4574.
ברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
ההגרלה הגדולה על סך 120 אלף שקלים בעילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים בכף א' בטבת 5 בינואר. לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-700-015-090.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:50, עורך העיתון בשבע, אמנואל שילה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך תראה תמונת המפלגות הימניות, הדתיות, בסופו של תהליך בעוד חודש בהגשת הרשימות? כולם תחת קורת גג אחת, תחת נפתלי בנט, או שנראה פיצול ואיסוף קולות שלא הלכו לפח?
עוד אי אפשר לדעת סופית, העניין הזה נמצא עכשיו במסע ומתן אינטנסיבי, קודם כל בין סמוטריץ' והאיחוד הלאומי לבין בנט והימין החדש, לגבי שאלת חלוקת ההוגה והשיבוצים, בעיקר בסירייה הראשונה, זו המחלוקת העיקרית ביניהם. אם הם יצליחו להגיע להבנה או לא, זה כנראה יתברר בימים הקרובים.
זהו, מצד ימין ומצד שני, יש לך את אוסף המפלגות, עוצמה יהודית, נועם, אולי ללכת יחד עם סמוטריץ' כדי שלא יאבדו את הקולות שלהם. איבדנו את זה כבר שלוש פעמים.
כן, קודם כל סמוטריץ' מעדיף ללכת עם בנט, זה חד משמעי, רק אם בנט לא ייתן לו את מה שהוא מצפה והם לא יצליחו להגיע לאיזושהי פשרה, רק אז הוא יפנה לריצה עצמאית, ובמצב כזה סביר להניח שיהיה מסע ומתן גם עם גורמים כאלה ואחרים שהזכרת. לגבי נועם צריך להגיד שמעולם לא רצו לבחירות, כן, ולא ברור שיש להם יותר מכמה אלפים בודדים של תומכים. לגבי עוצמה יהודית היו להם עליות וירידות, כמובן שהם אף פעם לא הצליחו ואין להם מספיק כוח כדי לעבור בעצמם את אחוז החסימה, אבל הם יכולים להביא סדר גודל של איזה מנדט או משהו כזה, אולי קצת יותר מזה, לפעמים קצת פחות מזה, כמו שראינו בבחירות האחרונות. לכן בלית ברירה סמוטריץ' לא סס לרוץ איתם, יש משקעים לא טובים מהסיבובים הקודמים, אבל יכול להיות שבלית ברירה, אם הוא יישאר לבד, אז הוא כן יחבור אליהם.
אליהם זה למפלגות הקטנות.
כן, אבל כרגע לא על זה מדובר. כרגע, ככל הנראה, סמוטריץ' ובנט יגיעו לאיזושהי הבנה וירוצו ביחד.
אבל מעבר לזה יש את הפוליטיקה הגדולה, שבסדר, יגישו רשימה.
אגב, על הבית היהודי לא דיברת.
נכון, רפי פרץ, כן פורש, לא פורש.
כן מתחבר. בבית היהודי כנראה יתקיים איזשהו סבב של בחירות פנימיות במרכז המפלגה לראשות המפלגה. לא ברור מי יבחר, כרגע מוזכרים ארבעה שמות של מתמודדים פוטנציאליים, הרב רפי פרץ אם הוא לא יחליט לפרוש, ומוטי יוגב והרב אלי בן דן, שניהם חברי כנסת לשעבר, ומנכ״ל המפלגה ניר אורבך, אלה השמות שמוזכרים כרגע.
כן, אבל מה זה הבית היהודי כשבסקרים מקבלת פחות מאחוז, אפילו לא מנדט, כאילו זה נשמע שהמפלגה הזאת סיימה את תפקידה ההיסטורי, אז מה כל בכלל הנושא, הדיבור על זה בכלל? בלי לזלזל, לא מחפש לזלזל.
לא, תראה, אם היא תרוץ לבד, ברור שהיא לא תעבור את אחוז החסימה, אבל עדיין יש, זה קצת דומה למה שקורה למפלגת העבודה, יש עדיין איזשהו בסיס של אנשים שכל החיים שלהם התרגלו להצביע בית, והם עדיין ילכו עם הבית היהודי לאן שהיא תלך, האם זה שווה חצי מנדט או מנדט וחצי?
אז אפשר לומר אולי, מנואל שילה, שמאז קום המדינה, המפלגות היחידות שנותרו, אידיאולוגיות כמובן, שנותרו מאז ומתמיד, המפלגות החרדיות, כל היתר, שינו את פניהן לחלוטין. המפד"ל הפכה לבית יהודי, בית יהודי לימין. ש"ס הוקמה ב-84.
ש"ס כידוע לא הייתה בקום המדינה. אתה יכול לדבר על אגודת ישראל כמפלגה היחידה. אבל טוב, היא לא רק מפלגה אידיאולוגית, היא גם מפלגה מאוד מאוד מגזרית.
נכון.
לציבור החרדי יש את המאפיינים המיוחדים שלו, ולפוליטיקה החרדית יש את המאפיינים המיוחדים שלו.
גם דגל התורה מפלגה חדשה באופן יחסי, מ-88. כן, אבל יהדות התורה כיהדות התורה, הגוש החרדי, האשכנזי לפחות בעניין הזה. אמנואל שילה, תודה רבה.
יום טוב לכם.
יום נפלא, אנחנו מסיימים, תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לצוות שלנו, אסתי פלד ואבי גדלוביץ', תודה למוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, שמרו על עצמכם, נחזור ונאמר את זה, שמרו על הכללים, ותעשו את מה שצריך לעשות, לא לעשות טעויות, ושכולנו נהיה בריאים בעזרת השם, ונחזור כמה שיותר מהר לשגרת חיינו, עבודת השם שכל אחד, של כל אחד, בשורות טובות, יום טוב, להתראות מחר.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מוסדות ישיבת כיסא רחמים בנשיאות ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מזוז שליטה מזמינים אתכם להשתתף בהילולה המסורתית הגדולה בעולם שתתקיים עם ירצה השם הערב בשידור חי מבנייני האומה בירושלים בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי הדור גדול הזמר ישי ריבו בתזמורת מזרחית מורחבת האירוע יועבר הערב ב-8 בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי
פרופסור רייס, ביקיור לייזר, מטפל רק בכאב או גם בדלקת?
אנחנו יודעים מבחינה ביולוגית שיש לביקיור לייזר השפעה על התהליך הדלקתי בתוך הרקמות. אבל בדרך כלל כשיש דלקת, זה מלווה גם בכאב.
ועכשיו לאלו שניצחו את הכאב.
הביקיור לייזר קם אצלי שנתיים, אני רכשתי אותו אחרי שהיה לי כאבי תופת בברך שמאל. ואני די סקפטי, כן? אבל אמרתי נלך על זה. והיום אני מדלג עם הרגל הזאת וקופץ ויורד מדרגות.
טיפלתי בכל האזורים הכאובים לי. בברכיים, בצוואר, בכתפיים, ברגליים, באצבעות, בשכיבה במיטה. עם חברה שאני מדברת, זה לא גוזל לי מהזמן, זה רק נתן לי בריאות.
מרוב שהייתה לי שחיקה מאוד מאוד חזקה מהברכיים, בגלל שאני עצן, לא יכולתי באמת להחזיק את המשקל שלי על הברך מהכאבים, והמכשיר הזה לאט לאט, יום על יום, משך בסביבות איזה חודש וחצי, חודשיים, הוא פשוט החזיר לי את החיים בחזרה.
להתנסות בביקיור לייזר בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 3414, ביקיור לייזר.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופת ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555. 03-9641-555. או באתר mofeta.org.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. שוב עלייה דרמטית